חבד, חבד. הלו, כל המצוות כולן. נקרא קודם את כל הפסקה, הפסקה הארוכה, אחרונה, ארוכה אחרונה במידה הזאת. קחו נשימה. כן, ברוך השם. כל המצוות כולן ציורי האמונה. באות הן מתוך עומק האמונה ומתוך משהו האמונה האלוהית בעליונותה המופלגה מחייבת במהלכי החיים. כל מצווה וסעיפיה בעשותם מציירים בחיים הנפשיים והעולמיים את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת אלוהים. וכל העברה, כישלון ורפיון אשר למצווה, הרי היא מציירת בחיים ובעולם את ההיפוך הגמור ממה שהאמונה האלוהית ברוע מיתתה מחייבת. בין שיהיה כוח אותה שלשלת ידוע או בלתי ידוע לעושה, הפעולה היא נפעלת והעוז האלוהי מתגדל בעבודה התורית שבאה מהסתעפות האמונה ונופל ונימק בביטול העבודה ועזיבתה. לעצור פה או שלקרוא כבר עד הסוף? שזה לא משנה לכם, כי גם ככה אתם ערפל.
לא משנה,
אפשר לקרוא עד סוף המידה. התרבות של, בוא נקרא עד הסוף, נריח את הפסקה קודם כל. התרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה של אמת עליונה זו. ואהבת תורה ומצוות ויראת שמיים ויראת חטא מתגדלת. כל מה שהידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם, כל מה שרזי תורה מתבהרים בעולם, וכל מה שקדושת העבודה התאורה מתעדרת. ההיגיון הקדוש שלמעלה מכל היגיון חול מעורר הוא את נימי הכינור של נשמת אלוהים שבאדם ושבעולם, והעיניים רואות בראייה בהירה את הגודל, את האמת של האמונה, המתפשט בכל התורה בכתבה ובמסורותיה, ואפילו במנהגי ישראל שהם גם כן תורה. טוב, לא פסקה מסובכת, היא פשוט תשובה בשפה ככה גבוהה, אבל היא לא, העיקרון שבה הוא לא מסובך. הרב אומר, יש זיקה בין אמונה למצוות, כן? אמונה בסוף אמונה יהודית, אמונה איך שהיהדות תפסת אותה, כן? אמונה זה הרצון להידבק בהשם, כן? האמון בהשם, הדבקות בהשם. עכשיו, האמונה היהודית, וזה החידוש הגדול של הרב מסביר את זה בהרבה מקומות, זה אמונה, דיברנו על זה גם קצת בהתחלה, אמונה, נטייה אמונית היא לא, היא אנושית. זאת אומרת, היא לא דווקא ישראלית. היא לא דווקא זה. הראיה שהיו הרבה עבודה זרה בעולם, יש הרבה דתות בעולם, כן? וכולם מכוונים לאלוהים. הם לא רק סתם, לא יודע מה, עובדי אייפונים. באמת, אלוהים, אלוהים. אורגינל. זאת אומרת, זה ניסה על אותה תחושה, תחושה מיסטית, תגידו לזה, תחושה של נשגב, אין סוף, כוח עליון. האמונה במובן הזה היא אוניברסלית. אז החידוש היהודי, כן, שהאמונה היא מולידה מצוות. זאת אומרת שאנחנו לא רק כמהים ורוצים להידבק, ומוכנים להתמסר, ועפים, כן, נכנסים לאיזה אקסטזה מיסטית או רגשית, אלא שאנחנו גם מסוגלים, בזכות הנבואה, כן, גם להידבק ברצון השם. להידבק ברצון השם זה תנועה הפוכה, זה לא שאתה מתרואה למעלה, אלא הרצון עכשיו גם אומר לך, בוא תממש את כל האהבה שלך ואת כל ההתמסרות שלך, ואת כל הדבקות שלך במעשים מסוימים שהם מתקנים את העולם. לכן הרב אומר, כל המצוות כולן הן ציורי האמונה. הן לוקחות את הדבר המופשט הזה, הראשוני הזה, כן? שקוראים לו אמונה, את הלהט, את המסירות, את הדבקות, את התשוקה, הגעגוע, כל הדברים שהרבה פעמים אנשים תארים. אני לא יודע, אני פשוט רוצה את השם, נגעגע להשם, אני מחפש את השם, אני אתקרב להשם, כל מיני ביטויים כאלה, תחושות מאוד חזקות, אבל זה, לפעמים זה אלפרש, כאילו, לא אלפרש, חס ושלום, כן? אבל זה אמורפי, אין לזה, מה אני אעשה עם זה? אני צועק, אני מחפש, אני לא יודע מה, כן? רץ ביערות, אבל מה, אז יש, הפורקן של זה, זה ציורי האמונה, זה המצוות. זה היכולת להידבק ברצון השם ברמה היומיומית, המעשית, שמתקנת כל דבר בעולם. זה הכוונה, כל המצוות כולם הם ציורי האמונה. באות הם מתוך עומק האמונה. הם תוצאה של עומק האמונה. במובן הזה, כן, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, כל מצוותיך האמונה. זאת אומרת שגם המצוות צריכות לעשות בכוונה כזאת. זה לא שזה מעכב, אבל צריך איזו כוונה בסיסית של אמונה. שאני עכשיו נדבק ברצון השם.
אמונה שכן, מתוך האמונה אתה עושה מצוות?
כן. ומתוך מה שהאמונה האלוהית בעליונותה המופלגה מחייבת במהלכי החיים. כן? כל מצווה וסעיפיה ועשותם, כשהם נעשים, מציירים הם בחיים הנפשיים, כוונה אישיים של העושה, והעולמיים, בעולם, המציאות, את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת אלוהים. עכשיו, האמת האלוקית, שכן, נוכחת יותר גם בנפש שלך, בכל מצווה ומצווה, כן? וגם במציאות. ככל שאתה יותר ויותר, המצוות, כאילו, אפשר להגיד, אפשר לסרטט את זה, כאילו, זה תנועה של למעלה למטה כזה. זאת אומרת, אדם קמע לאלוהים, רוצה אלוהים, מחפש אלוהים, מבקש אלוהים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אני. כן? התגלות. התגלות, תורה, נבואה, שאומרת, עכשיו תוריד את זה. את כל הקמיעה הזאת, אל תרוץ לשמיים. לאיזה משהו מיסטי, אקסטטי, זה הנקודת ההתחלה. אבל אל תתקע שם. תיכנס לאיזה מגזר.
אז המצוות הם לא, הם כאילו, הם נגזרת של קמיעה.
נכון, 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 נכון. זה עומק האמונה, או ציורי האמונה, איך שהוא קרא לזה. עכשיו, בזכות הקמיעה הזאת, עכשיו הוא אומר, אבל הקמיעה הזאת יכולה להתבזבז, או אפילו להתעוות, עד כדי כך שבעבודה זרה, העיקר היה להגיע לאקסטזה. בנקודה מסוימת כבר לא משנה ממה. כך סמים, עריות, לא יודע מה. העיקר שתגיע לאקסטזה. זאת אומרת, זה כבר, העיקר זה האקסטזה. לא התורה, הנקודה היא, כל הדבקות בסוף מוליכה למצווה. שאת כל הבקשת אלוקים ודבקות באלוקים ומסירות לאלוקים, כן? יהיה עכשיו מתוך זה מעשה חסד, מעשה תיקון, מעשה של צדק, מעשה של אמת. כן? שהאמת האלוקית באמת תרד לעולם. וכל העברה, כישלון ורפיון של מצווה, הרי מציירת בחיים ובעולם את ההיפוך הגמור, מה שהאמונה האלוהית ברוב אמיתתה מחייבת. זה אחד הדברים, והרב כותב את זה, אלה אין סוף פסקאות, שההבדל הכי חזק והכי בין היהדות לנצרות. ו... במובן מסוים גם בתפיסת אלוהים החילונית לבין היהדות. שהנצרות דיברה אז, העצים מאוד את האמונה, את חוויית האמונה. במובן הזה באופן מאוד מרשים. יש גם ספרים שקצת לפעמים נותנים לך איזה קפה, כאילו, כל מיני קדושים נוצריים כאלה, להבדיל. שמתארים חוויות מיסטיות מטורפות, שהייתי מתחלף. כן? ואתה אומר, כאילו, קצת נופל לדעתך לפעמים, כאילו, גם לפעמים האירועים הכנסייתיים, כאלה, מלאכיים כאלה, כן? והכל מאוד מאוד התרוממות הנפש. אתה אומר, אבל הנקודה התרוממות הנפש, וזה, זהו. זה הנושא. הנושא זה החיים הם ג'יפה, העולם הוא ג'יפה, והנפש צריכה להתרומם מעל. וככל שהאקסטאזה, אני יודע, עד רמה נזירית. והתנועה היהודית היא תנועה כזאת שוודאי יש בה מסירות, דבקות, התרוממות הנפש, אבל זה ממש לא נשאר שם, זה רצון ושוב. זאת אומרת, מכל זה, מכל ההתלהטות וכל הרצון לדבקות וכל הבקשת השם, עכשיו אתה חוזר למציאות, טעון, בכל הדבקות הזאת, כדי לתקן אותה. כדי להוליך את האמת בתוך המציאות. כדי באמת לקדש את שם השם פה. שזה נקרא מצוות. ולכן, לא סתם הנצרות, לאט לאט, בהתחלה דרך אותו האיש, ואחרי זה דרך עוד כמה ורסיות, פרקה את הנושא של המצוות. המצוות הם רק, נשארו רק מצוות סמליות וטקסיות. זה העיקר. מה אתה אומר?
יש טענה שכאילו, שמצוות זה כאילו, היום רוב הציבור נראה לי בישראל, כלומר, כן מאמין באלוקים, אבל כמו שהמצוות הן כבר מרדדות כאילו את העבודה.
כן. אבל זה כאילו, עוד מעט נתייחס לזה באמת, מה המענה לזה. זה בדיוק עכשיו. פה עכשיו מתחיל להיות פער, כי לא בכל מצווה אנחנו מצליחים להרגיש את התיקון הגדול שזה עושה למציאות, או חלילה החיסרון הנוראי שכשזה לא קורה, כן? או שלא תעשה, לא יודע מה, כן? יש מצוות שזה יותר ניכר. יש הרבה מצוות, מה לעשות? ההרגשים שלנו לא מכוונים, הסנסורים שלנו לא מרגישים את זה, כן? מישהו עכשיו, לא יודע, אפילו חילל שבת, אתה לא, אתה יודע שזה חמור, אתה יודע שזה לא טוב, וזה לא בטוח שאתה מרגיש עכשיו איך המציאות הופכת להיות רעה יותר. לא יודע. וכל מיני, יש הרבה הלכות והרבה שפחות מורגש. אז על זה הרב קודם כל אומר ככה, שני דברים הוא אומר. דבר ראשון, בין שיהיה כוח אותה שלשלת ידוע או בלתי ידוע לעושה, הפעולה היא נפעלת, והעוז האלוהי מתגדל בעבודת הורית שבה הסתעפות אהבה, הסתעפות האמונה, ונופל ונימק בביטול העבודה והזיבתה. זאת אומרת, בין עם ההשתלשלות הזאת מרצון השם ועד למציאות, אם היא ניכרת, זאת אומרת שאתה ממש מרגיש שהאמת נעשתה ושהעולם תוקד, כן? האם זה ניכר או לא? בין אם אתה מבין, לא מבין, מרגיש, לא מרגיש, הפעולה פועלת. זה קודם כל אמונה ראשונה, הבנה ראשונה שאנחנו, או כן, שצריך איזה אקסיומה, כן? שהדברים לא תלויים בהרגשות שלנו בתחום הזה.
כמו שאתה
רואה התפילות פה. כן, נכון. זה לא, 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 לא בזה זה נמדד. זה לא שאנחנו לא רוצים להרגיש, הלוואי שנרגיש, ומה שאתה יכול להרגיש, אתה מחויב להרגיש. כן? אבל זה לא, הפילטרים שלך לא מכילים את כל המציאות. בדיוק כמו שהפילטרים שלך לא מכילים את המציאות הביולוגית, נגיד. יש הרבה דברים רעים שאדם עושה לגוף, הוא לא מרגיש כלום עם זה. מודעות, אומרים לו, הרופא אומר לו, אז הוא יודע, לאט לאט הוא לומד שזה לא טוב לגוף לעשות ככה, או לאכול ככה, או לא יודע ככה. אבל בתחושה הפשוטה, לא בטוח שהוא מרגיש. אז ודאי במרחבים רוחניים, ונפשיים שהם הרבה יותר דקים והרבה יותר אצילים, שיותר קשה באמת, ההרגשה שלנו היא פחות, היא מסוגלת לתפוס מרחב מאוד מסוים של מציאות, ויש מרחבים שלא, לא בתחום הרגשתנו. בסדר? זה ההבנה הראשונה. דבר שני, ואולי אפילו יותר חשוב, הוא אומר, התרבות של קדושת ישראל, הפנימית, מרחיבה את הגבול של ההרגשה של האמת עליונה זו. בהמשך הוא יותר פורס את העירייה, הוא אומר, ככל שעומדים יותר פנימיות, בכל הגוונים של פנימיות, כן? חל מטעמי מצוות, מדרשים, ראשונים, חסידות, הארי הקדוש, כל אחד כפי כוחו וכפי הבנתו והשגתו, ולאט לאט מתרחב את ההרגשה. כן? יש נגיד דוגמה בעולמות של חול, ואז נמשיל את זה, זה רק משל לעולמות של קדושה. כן? ונגיד, אדם רואה סרט. כן? עכשיו, מה הוא מבין בסרט? מה הוא מרגיש בסרט? מה זאת אומרת? מה? החוויה שנותנים לו, נכון? לא צריך ללמוד לפני כן, לא? אין שיעור לפני הסרט ואז רואים אותו. סרט, אדם לפי, זה בנוי לאנשים שעם איזה common sense, מה שנקרא, כן? זה, אבל בונים, לפעמים אתה מרגיש יותר, לפעמים אתה מרגיש פחות, לפעמים סרט טוב, כאילו במובן שהוא מעביר אותך חוויה משמעותית, לפעמים פחות, אבל זה כאילו בלי, אתה לא צריך ללמוד שום הכנה לפני כן. עכשיו, אם בן אדם לומד קולנוע, ובכלל לומד כל השפה קולנועית, אז כשהוא יראה סרט, הוא יחווה הרבה יותר. לפעמים זה גם תוקע. כן, לפעמים אתה מתחיל לחפור לחברים שלך באמצע הסרט. כאילו, קלוט הזווית צילום, אלא תן לראות. וואו, איך עשו את האפקט הזה? מעניין, תעצור. לא, זה אמצע האקשן. אבל הנקודה היא יותר שהרגש לאט לאט מתחדד על בסיס ההבנה שלו. הוא עוד יותר מבין את המטריה הקולנועית, צורך היה כרגע, הוויזואלית, וגם יש פה גם סאונד, ויש פה כל מיני דברים, וטקסטים, ודיאלוגים, מלא דברים במקביל. ככל שהוא יותר חד, הוא גם יכול להתרגש, ולהתפעל, ולהתרשם, ולהזדעזע. עכשיו, להבדיל, באותה המידה, כשאדם לומד על מצווה שהוא קיים כבר הרבה שנים, שהוא מתחיל ללמוד את העומק שלה, את הטעם שלה, עד רמה שהפנימיות צוללת לפרטים שלה, כן? למה דווקא ככה? למה נטילת ידיים? דווקא מה פרקי הידיים? ולמה מרים את הידיים למעלה? ולמה זה? וספירות? כל אחד כמה שהוא משיג, לאט לאט, אבל אומר, העיקר הוא פה לא שאתה רושם, יש לך עוד טעם שכתבת במחברת, כן? העיקר הוא שהרגש שלך לאט לאט מתחדד ועובר את הסף הטבעי הרגיל ומתחיל להתרחב, כן? מתחיל להרגיש גם דברים אחרים. זה כמו להרגיש זיוף במוזיקה. ככל שאדם לומד יותר מוזיקה, הוא יותר קולט זיופים. הוא גם יותר מתפעם מאיזו יצירה מוזיקלית באמת שיש בה איזה מהלך או איזה באמת איזה נגיעה מיוחדת, כן? אז זאת אומרת, לאט לאט אנחנו גם מרגישים, הוא מתאר פה את זה ממש מבחינה מוזיקלית, נכון? הוא מביא פה איזה משל כזה שזה לא פה. לא, מבלבל פה על משהו אחר. שככל שהלימוד הפנימי מתחזק, זה לא רק, האמירה הראשונה הייתה, לא הכל אתה מרגיש. מה לעשות? אנחנו מצומצמים, מוגבלים רגשית, לא מרגישים את כל האפקט של המרחב הרוחני ברגש שלנו, המצומצם. האמירה השנייה היא יותר מעוררת, אומר, רגע, גם הרגש שלנו הוא לא גוש סגור, יכול להתרחב, יכול להצטמצם. אם אתה חומרי ותקוע וזה, אז זה כנראה לא תרגיש יותר מדי בעולם הרוחני. אבל אם אתה לומד ומעמיק וגם מנקה את המידות שלך, לאט לאט הרגש שלך יכול ממש להרגיש את האמונה, להרגיש איך כל מצווה יש בה תיקון, יש בה אמת אלוקית, יש בה קדושה, כן? אז בוא נקרא את זה עכשיו. התרבות של קדושת ישראל הפנימית, כן? להעלת הפנימיות, מרחיבה את הגבול של ההרגשה. הגבול הטבעי מתרחב. אתה פתאום מרגיש עוד דברים. אשר לאמת עליונה זו, ואהבת תורה ומצוות יראת שמיים ויראת חטא מתגדלת. אתה חווה את זה בכל התחומים. גם בהבנה של פרטי תורה, גם במצוות, גם ביראת שמיים עצמה. כל מה שהידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם, כל מה שרזה תורה מתבהרים בעולם, כן, פה זה כבר זה בגלוי, הוא אומר את זה, כל שרזה תורה, סודות התורה מתבהרים בעולם, וכל מה שקדושת העבודה התאורה מתאדרת. ההיגיון הקדש שלמעלה מכל היגיון חול מעורר הוא, זכרתי מוזיקה, מעורר הוא את נימי הכינור אשר לנשמת אלוהים שבאדם ושבעולם. הוא אומר, מה קורה? יש לנו, המשל הוא מאוד מעניין. נכון, כינור, יש משל על הכינור של, של דוד, שהייתה בה רוח צפונית ומאירה אותו. בכלל, כל הנושא הזה של מוזיקה בתוך הגוף, כן? המוזיקה בגוף היא דבר מאוד מעניין. אנחנו, יש לנו מיתרים, אבל אנחנו לא מנגנים במיתרים. זה לא כמו גיטרה, שאתה מזיז את המיתרים. נכון? דבר פלא. כלי נגינה בנויים על זה שיש מיתרים ויש תהודה. נגיד גיטרה, יש את המיתרים מתוחים, הם המיתרים, אתה מנגן עליהם, ובנוסף לזה, זה לא מספיק בשביל לייצר צליל מלא. צליל המלא הוא על בסיס זה שיש תיבת תהודה, עם מבנה מאוד מסוים, לעוד יש כזה, לגיטרה זה, כן? וזה מוציא צליל. עכשיו, בתוך הגוף שלנו, הרי יש לנו את הכלי נגינה אחד המדהימים, שקוראים לו קול. כן? השירה האנושית. עכשיו, אבל אנחנו לא יכולים לגעת במיתרים. אי אפשר לגעת בהם פיזית. אדם יעשה ככה, ככה, ככה. אין, אי אפשר לגעת בזה. גם אם מאוד ירצה, זה לא, לא מצא, אין שום אפשר, לא יודע, אולי יכניס מוט דראולי וזה, אולי, גם לא. הבנתי שמאוד מאוד קשה להגיע לאזור הזה וגם לשלוט בו. אז איך יוצא קול בגוונים? איך אדם שר ויכול לעשות כל כך הרבה? הוא לא נוגע במיתרים. זה פלא. פלא בחוקרי מוח. חוקרי מוח מתנפצים על זה.
ממש כאלה שמזייפים.
כן, זה גם, בדיוק. אז הטענה, אחת הטענות, יש בזה אסכולות, שהאוויר יוצא מהריאות, עובר דרך מיתרי הקול, ויש משהו שגורם שהאוויר יהיה בצורה מסוימת, יניע מיתרים מסוימים, כן? ואז בתיבת התעודה, שזה בערך הראש שלנו, כאילו מה... מהמיתרי קול עד הקצה הראש, זה התיבת תעודה שיש, שכל דבר פה הוא משפיע, לכן לאנשים יש קול אחר. חשבתם פעם, למה יש לכם קול אחר? למה יש לבני אדם קול אחר?
למה?
יש לך ראש אחר. כשם שפרצופיהם שונים, כך קולותיהם שונים. כי תיבת התעודה, לא, זה לא רק, אבל זה אחד הגורמים המשמעותיים, זה בעיקר. תיבת התעודה שונה, אז הקול שיוצא מהתיבה הוא אחר. לכן בן אדם, נגיד שישתנה לו הקול, יחטוף את זה, לא יודע מה, אז הקול שלו ישתנה. זה מאוד בולט, נכון? אנשים חוטפים, זה... הקול שלו משתנה. זה לא רק הצורת הגיעה, זה גם...
בתומים זהים יש גם קול
דומה. אה?
בתומים זהים גם יש...
זה דורש בדיקה, באמת. אבל זה לא רק, אני אומר, יש עוד כמה פונקציות. של הנשימה ושל הטייה. אתה יודע שיש להם כל דבר.
לא, כן, אני אומר זה כאילו מה שאני מכיר, כאילו יש להם כל דומה
פחות. כן. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? קודם כל שמעתי את זה השבוע, אז אני חייב לפרוק את זה על מישהו. כן, אבל זה ידים אותי, כאילו. לא, באמת הפלא הוא שאנחנו יודעים להזיז איזה מיתר, כשאנחנו רוצים, תגיד אדם רוצה להעצים את הכל, או להוריד את הכל בצורה... הוא יודע, או לעלות, או לרדת, הוא יודע, כאילו המוח נותן פקודה למיתרים, או הוא כאילו שומע את זה מבפנים, ויודע כבר על, מה, על איזה מיתר, חסדי השם, לא יודע, אתה מבין? זה באמת פלא, כלי נגידה שכולם יודעים לנגן בו. אתה יודע מה זה ללמוד כלי נגידה? זה חתיכת סיפור. תחיל לשלוט בו. אנחנו בדיבור, יש בו מיליון גוונים וקול ומוזיקה, ולשיר ולצעוק וללחוש ולא יודע. כל הדברים האלה, אתה מקבל. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי זה המשל שהרב משתמש בו. הוא אומר, הנשמה שלנו, כן, היא זקוקה, איך הוא מתאר את זה? ההיגיון הקדוש של למעלה כל היגיון חול, מעורר את נימי הכינור. המפגש של הנשמה, שיש בתוכה נימי כינור כאלה, פנימיים. עכשיו, הם לא זזים, לא יצרים צליל. אבל כשהיא נפגשת עם תורה, ששייכת למנגינה שלה, אז היא מתחילה לנגן, מתחיל לצאת בין הניגונים. מעוררו את נימי הכינור של נשמת אלוהים שבאדם ושבעולם, והעיניים רואות בראייה בהירה את הגודל, את האמת של האמונה, המתפשטת בכל התורה, בכתבה ובסורותיה, אפילו במנהגי ישראל שהם גם כן תורה. בסדר? אז אני מתנצל, היום זה יהיה קצר. סליחה. אפשר גם להתחיל, קודם כל ביקשתי מהרב דני להקדים את השיעור, זאת אומרת זה יהיה מקביל לשיעורים האחרים, שהשיעור הקודם יש לכם לפני כן עוד שיעור, אז שזה יתחיל ב-4:30 וב-5:30 נפגש, עד שבוע הבא נחליט על זה, אני ביקשתי.